שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש דרך השם את רבנו הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, זכותו הגן עלינו. אמן. אנחנו בחלק רביעי, בפרק שישי. עוד זין. אך עניין התפילין הוא יותר גדול מן הציצית הרבה. כן, גם מבחינה הלכתית. ציצית אין בהם קדושה, ואילו התפילין יש בהם קדושה. נכון?
אין בהם קדושה בכלל? מה? הפתילים
או משהו? מה? נהגו כבוד בפתילים, אבל מעיקר הדין אין בהם קדושה. אך עניין התפילין הוא יותר גדול מהציצית הרבה, והוא. כי נתן הבורא יתברך לישראל שיהיו ממשיכים עליהם. המשך ממש מקדושתו יתברך ויתעתרו בו. באופן שכל בחינותיהם הנפשיות והגופיות יתייחסו תחת האור הגדול הזה, ויתוקנו בו תיקון גדול. והוא מה שאמר הכתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. ותלה עניין זה במצווה זו בכל הלכותיה, ופרטותיה. זאת אומרת, בעוד שהציצית זה מציין אותי, כן? הוא אומר, מסמן אותי כעבד לאדונים שלי, כי לעומת זה התפילין ממשיך עליי באופן חיובי שפע מן הקדושה העליונה, ושאומר שמשהו מן הקדושה חל בחולי, בנפשי ובגופי. יוצא לפי זה שאדם שמניח תפילין יש לו שינוי ממש בכל הווייתו, כולל בהווייתו הגופנית לפי זה. נכון? אפשר לראות את זה. אדם שהניח תפילין, רואים שיש לו פסים על היד, לא? אבל זה חיצוני כמובן. אבל יש, אפשר לומר, כל מדרגה משפיע שינוי על המדרגה שתחתיה. הרוח בנפש, הנשמה ברוח, החיה בנשמה. אבל יש גם בחינה של השפעה כוללת על כל הבחינות כולן, וזה הבחינה של התפילין, שהיא לא פועלת רק בנקודה אחת, היא פועלת על כללות האדם, ועד כדי שהוא במצב שהנפגש עמו מתיירא ממנו, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך, אמרו חז"ל, שם השם נקרא עליך, אלו תפילין שבראש. אמרו בעלי המוסר דיוק, תפילין שבראש, ולא אמרו תפילין שעל הראש. תפילין שעל הראש, אז הם משאירים את המדרגה שלהם מעל האדם. יש איזו הערה. תפילין שבראש, אז משמע שהתפילין שלו הם בראשו. זאת אומרת שראשו הופך להיות מקור של קדושה, ולכן הגויים מתייראים. כן, התפילין שבראש, אז צריך שהתפילין ייכנסו לראש. זאת אומרת, כן, אני אולי אסביר את זה. יש, התפילין הם סוג של כתר. כן, גם על מלך שמים עטרה, שמים כתר. והשאלה היא מדוע שמים דבר כזה. הרי כתר לא מחמם את הראש מי יודע מה. זה אפילו קצת כבד. אותו דבר, גם התפילין זה לא בדיוק מבחינה בריאותית, לא מוסיף הרבה. תכשיט, אפשר לומר. תוטפות, כמו תוטפת של אישה, אז תוטפת זה סוג של תכשיט ששמים על הראש, משון נטף, משהו שנוטף, כן? אז גם התוטפת היא תכשיט ששמים על הראש, שאלה למה אדם צריך תכשיטים בכלל? בגדים עוד איכשהו אני יכול להבין, הבגד מגן מפני הקור, מפני החום, מפני הבושה, יש הרבה פונקציות לבגד, אבל למה ללבוש תכשיטים? התכשיט מורה על כך שיש לאדם תחושה שיש משהו שהוא מעל הצורך. כן, תכשיטים לא ממלאים צורך. זה משהו שמעל הצורך. ואפשר לומר גם מה שהאדם שם על ראשו במיוחד. כן, מצאנו אצל בעלי חיים מפותחים שיש להם קרניים. נכון? יש בעלי חיים בלי קרניים, אבל בעלי חיים מפותחים מסוגים מסוימים, הבקר והצאן, הבקר במיוחד יש להם קרניים. הקרן היא תוספת. היא תוספת על הצורך המיידי של אדם. אם חותכים את הקרניים של בעל חיים, הוא נשאר אותו דבר, הוא לא סובל במיוחד. יש שימוש, אבל אני אומר, השימוש הזה הוא עד כדי כך לא משמעותי, שהרי אפשר לחתוך ולא כואב לו. כן? זה כמו שבשערות של האדם גם אין חושים, אז גם בקרניים זה, אין בזה חושים. למרות שיש בזה שימוש כמובן. עכשיו, הקרניים, אם כן, הם תפארת לבהמה שיש לה קרניים, אבל זה תפארת שצומחת לה מכוחותיה הטבעיים, זה גדל עם הבהמה. האדם אין לו קרניים, אבל יש לו קרניים שהוא שם עליו, זה בא מלמעלה. לכן למלך שמים כתר, לומר לו שהוא קיבל סמכות. הוא קיבל סמכות מעליו, הרי האדם לא נולד מלך. כן? אלא את המלך ממליכים, העם מקבל, הקדוש ברוך הוא ממליך. ואז יש, כדי לציין את זה, יש תוספת גופנית שאיננה גופו. אותו דבר לגבי כל אחד מישראל יש לו כתר על ראשו, זה התפילין. אז כן, התפילין מציינים פה מעלה מיוחדת של שכאשר האדם מפנים אותה, אז יש לו כבר תפילין בתוך ראשו. מובן מה שאני אומר?
זאת אומרת, האדם בעצם זה שהוא מניח תפילין צריך לקבל את זה שיש משהו מעליו?
בוודאי, זה עצמו הכוונה של הדבר הזה. כן. ואז ההכרה הזאת משנה אותו. עכשיו, יש שאלה, זה ששם השם נקרא עליך, מאיפה לקחו את זה? אז יש בספר בעל התורים על התורה, על הפסוק שם השם נקרא, הוא מציין שהראשי תיבות של המילים שם השם נקרא זה, ראשי תיבות של שם השם נקרא, שין יוד נון, נכון? שם זה שין, השם זה יוד, נקרא נון. שין יוד נון, אז זה שין. אז זה שין לתפילין, זה מכאן שיש שין לתפילין, שם השם נקרא. עכשיו נשאלת השאלה, מה קשר בין השין לבין שם השם? אז האמת היא שיש גם שני שינים, דבר משונה קצת. שין של שלוש ראשים ושין של ארבע ראשים. מאיפה זה בא? הלכה למשה מסיני. מה המשמעות של הדבר הזה? שלוש ראשים וארבע ראשים. אז על פי הקבלה יש לזה הרבה מאוד משמעויות, אבל קודם כל על דרך הפשט. על דרך הפשט, פשוט מאוד, אם ראיתם אי פעם כתב עברי קדום, איך יודעים איך נראה כתב עברי קדום? איך יודעים איך נראה כתב עברי קדום? מסתכלים על שקל, כל מי שיש לו מטבע של שקל, יכול לראות, שמה זה העתק של מטבע מהתקופה הפרסית. ובמטבע הזה שמהתקופה הפרסית, תראו שכתוב יוד הדלת. בשלוש אותיות של כתב עברי קדום, כי אז לארץ יהודה קראו מדינתא דיהוד, יהוד כתבו יוד הדלת. עכשיו, אם תראו איך היוד כתובה, ואיך הה כתובה, אם אתם הופכים את זה, זה נראה כמו שין של שלוש ראשים ושין של ארבע ראשים. אז זה שם השם, יוד ה, נקרא עליך. פשוט מאוד. ברור? טוב. לא, חזל אמרו, אלו תפילין שבראש. שם השם נקרא עליך, זה תפילין שבראש. לא אמרו תפילין של יד. כי באמת שם אין שין. טוב. ותלה עניין זה במצווה זו, בכל הלכותיה ופרטותיה. ואומנם, שני איברים ראשיים נמצאים באדם, ובהם הנשמה מתגברת תגבורת גדול, והם המוח והלב. שימו לב לביטוי, הנשמה מתגברת בהם, לא שהיא נמצאת בהם, לנשמה אין מקום. אבל יש הקרנה, יש השפעה. איפה אני פוגש את הנשמה? במוח. איפה אני פוגש את הרוח? בלב. וציווה הבורא יתברך שימשך האור הזה אל המוח תחילה על ידי תפילה של ראש, ויתוקן בו המוח והנשמה שבו, ויתפשט אחר כך. מה פירוש מתוקן? וכי הוא מקולקל? כשאומרים שמשהו מתקן, כן, הרבה פעמים בזוהר יש הרבה פעמים, ככה מתוקן כמו כדקייעות, כל מיני דברים כאלה. מה זה מתוקן?
מתעלה.
מתעלה. זה כמו שלמשל תיקוני אוכלה. מתקנים את המזון. לא שהמזון מקולקל, אלא שמכינים אותו לאכילה. יש המרכיבים של המזון, לפעמים הם לא אכילים. צריך לבשל, צריך לחתוך, צריך לטבל. נקרא לתקן. לא שהדבר מקולקל. אז לתקן את המוח, אין הכוונה שהמוח מקולקל, אלא צריך לחבר אותו אל הידיעה האלוהית. הכרה כזאת. כן, יתוקן בו המוח, והנשמה שבו. והתפשט אחר כך על הלב על ידי תפילה של יד שכנגדו, ויתוקן גם הוא בו. ועל ידי זה נמצא האדם כולו בכל בחילנותיו, נכלל תחת המשך הקדושה הזאת ומתעתר בה, ומתקדש קדושה רבה. ואומנם פרטי עניינים שונים נמצאים בתנאי המצווה, בכל חלקים כולם, עניינים מצטרכים להשלמת התיקון הנרצה בכל חלקיו, כי הם מחלקות בחינותיו של האדם. למה הוא אומר את זה? כי זה מסביר שיש הרבה מאוד הלכות, הלכות שהן לעיכובה. אם התפילין לא מרובעות, הן פסולות, אם בלבל את סדר הפרשיות, מבולבל, גם כן פסולות, וכו'. יש הרבה מאוד הלכות שזה משונה, משונה שההלכה כל כך פרטה אותם. מה אכפת לך? כן? שיהיה הריצועות באורך כזה, באורך כזה, צבוע ככה, צבוע ככה. מה זה משנה? אבל ככל שנושא הוא יותר עליון, יותר מהותי, אז הזהירות בו יותר גדולה. משל, למה הדבר דומה? למוח. המוח, אם תוקעים בו אלקטרודה במקום מסוים ולא במקום אחר, הרסנו הכל. לעומת זה, בשאר האיברים של האדם, אם תוקעים מחט פה, מחט פה, מחט שם, לא קרה כלום. כן? כלומר, ככל שהדבר יותר שורשי, כך הדיוק בו יותר גדול. זה אגב מסביר לנו תחום אחר לגמרי, לכאורה, המקדש. במקדש גם כן יש הלכות מדוקדקות. אם אתה שחט את הבהמה פה ולא שם, או אפילו התכוונת לדבר מסוים בזמן השחיטה ולא לדבר הנכון, הקורבן פסול. איך אפשר? מה זה משנה? אני סך הכל שחטתי והבאתי את הבהמה, שפכתי את דמה, מה הבעיה? אבל לא עשית את זה כמו שצריך. למה? המקדש גם הוא סוג של מוח. כלומר, כלול בו באופן לחוץ מאוד, איזה מין צינורות, אפשר לומר, מהעולם כולו. אז מה שמתרחש פה, מתרחש בכל העולם. ברור. אבל לנו, לא, אין לנו מקדש, אז נשאר לנו תפילין. אבל זה משהו מעין זה. יש שיר כזה, בלבבי משכן אבנה. כלומר שהאדם הוא עצמו מקדש. ליבו הוא מקדש, מוחו הוא מקדש. לכן נאמר, כל מי שאין בו דעה, כאילו נחרב את המקדש בימיו. איזה בית מקדש נחרב בימיו? המקדש שהיה ראוי להיות בתוכו נחרב, כי אין בו דעה. יוצא לפי זה שהמקדש הגדול היה משכן הדעת הכללי. אני רוצה קצת להרחיב את זה. אם היינו מכניסים יצור קטנצ'יק לתוך המוח שלנו, אבל קטנצ'יק באמת, כן, ממש ממש, על פית מיקרון, והיו אומרים לו, תסתובב פה בתוך המוח, מה אתה רואה? והוא אומר, אני רואה פה צינורות, קשרים, אני רואה פה חשמל, וריאקציות כימיות. זה מה שאני רואה. אומרים לו, אתה יודע, כל מה שראית, זה בעצם מחשבה ותודעה. מה הוא היה אומר? הצחקתם אותי. זה, הצינורות האלה, זה תודעה. זה צינורות. בגלל שרואה את הדבר בצורה מגומדת. רדוקציה קוראים לזה בלעז. אותו דבר, אנחנו מסתכלים על העולם כולו. יש גלקסיות, יש כוכבים, מיליארדי מיליארדים של כוכבים. מי ערב לנו שכל זה אינם חלקים של מוח גדול אחד, ענק, בעל תודעה ותבונה יותר גדולה מכל מה שאדם יכול לעלות על הדעת, ואנחנו רק את זה צ'ופצ'יק קטן בתוך הסיפור הזה, אולי זה נכון? מי יכול להגיד שלא? היו כאלה שהבינו את זה אגב, קראו להם הפיתגוראים. הפיתגוראים סברו המערכת הכוכבים משמיע מוזיקה. מוזיקה עליונה, ושמי שיש לו אוזניים לשמוע, שומע את ההרמוניה הקוסמית. כן? אז למה אני אומר את כל זה? להבין שיש מוח עולמי. אז יש גם מוח לאומי, ויש מוח פרטי. וכל זה יכול להיות הנסה של הקדושה העליונה. לכן התלמוד שואל שאלה לכאורה מוזרה, אבל לפי זה מובנת לגמרי. מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? ככה הגמרא שואלת. האמת היא לא שואלת ככה, בתפילין דה מרי עלמה. תפילין של אדון העולם, מרי עלמה. כן? כנראה שזה הבנה כזאת, שהעולם כולו איזה מין ראש אחד גדול, ויש עליו תפילין. אז מה כתוב בתפילין האלה? כן? זה ככה הגמרא שואלת. טוב, ואומנם, אז זה השני איברים שיש לאדם. מה? כן. כן, השאלה מה זה הלב? למה חזל קוראים לב? האם הלב זה רק המשאבה של אדם? או שמה הלב זה משהו בתוך התודעה גם כן? הלב מבין, כתוב. וליבי ראה הרבה חוכמה. כן, כן, אז זה ברור שאין הכוונה לחתיכות הבשר האלה הנשקלות במוזניים. כן? אלא מדובר, אפשר לומר, במשהו שמקביל אליהם. כן? ברפואה המזרחית. וגם בדתות המזרח יש יותר מודעות לדבר הזה. יש מין גוף אסטרלי שמקביל לגוף הטבעי וכדומה. ולכן אפשר להגיע למודעות לממד הליבי של הלב, ולא רק המשאבתי שלו. בסדר?
מחלוקת בחזל.
כן, אז יש מחלוקת בחזל, איפה החוכמה נמצאת, אם בראש או בלב. זה בדיוק המחלוקת הזאת, מה עיקר החוכמה. האם החוכמה האינטואיטיבית או האנליטית. זה המחלוקת. אם רוצים, אפשר למצוא את כל זה בתוך המוח. יכול להיות שלב הוא גם קידוי למוח מצידי, אין לי בעיה. כן? או למשל גם הקיבה נקראת לב. כן? וסעדו לבכם, כתוב, נכון? זאת אומרת, כל מה שבפנים נקרא לב. יש בכלל טענה שהמוח, כיוון שהוא לא מוזכר בתנך, הקדמונים לא ייחסו לו כל תפקיד. יש מישהו שכתב את זה. שבימי התנ״ך לא ייחסו כל תפקיד למוח, שהרי הוא לא מוזכר בתנ״ך בכלל. טענה. הטענה הזאת היא נינה נכונה, יבל וריק, אבל הבלים שאין בו ממש. כן, המוח מוזכר בתנ״ך, רק לא בשם הזה, פשוט. טוב, הלאה. באיזה שם? בתנ״ך המוח נקרא בשם עורף. פשוט מאוד. מה? כשעורף, יערוף כמה תרליקחי. גם בערבית, ערף, מה זה ערף בערבית? יודע, נכון? אז הדעת, זה העורף. אין מן ערף, לא יודע, כן? החלק האלה נקרא קודקוד. יש קודקוד ויש עורף, שני חלקים של המוח. בסדר?
מה הפירוש להפלות עורף? לא להסכים עם מה
שאני... נכון, בדיוק, בדיוק. אז ברור שיש עורף במובן הטכני של של המילה, זה החלק האחורי של הראש. אבל שם נמצא עיקר המוח. המוח מתחיל משם. כן. למה דיברתי על כל זה? טוב, סתם ככה נשפחתי לכיוון הלא נכון. טוב. פסקה ח'. עוד ח'. והנה נצטווינו להתעתר. בעיתור זה כל הימים. עכשיו מעניין, מה הטעם של הטעם לפי התורה של הנחת תפילין? מעניין, הרמב״ם כותב שמי שיש תפילין בראשו יש לו יראת שמיים. ככה כותב הרמב״ם. אתה עם תפילין בראש, יראת שמיים מובטחת. אז זה טעם פרטי. כלומר זה טעם של קדושה דתית. כלומר אתה רוצה להיות בסדר, אתה רוצה להיות קדוש, אתה רוצה יראת שמיים, תניח תפילין, אתה תראה. מה כתוב בתורה? למה מניחים תפילין? זכר ליציאת מצרים. אז זה טעם לאומי. זה כמו אות מלחמה. אדם חזר מהמלחמה, נותנים לו איתור של אותה מלחמה. זה אומר, אתה השתתפת במערכה הזאת. אז אתה השתתפת ביציאת מצרים. הנה, יש סמל לדבר הזה, יש תכשיט בעל גוון מצרי, שאתה מניח בראש. עכשיו, זה יפה, כן? אבל זה לאומי לפי זה. לפי הפסוק שהבאנו וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, זה טעם כבר אוניברסלי. יוצא לפי זה שאותו מעשה יכול להיות נתפס באופנים שונים, לפי הרגישות המיוחדת שלך. אם אתה בעל רגישות פרטית דתית, יש טעם בשבילך למצווה. אתה בעל רגישות לאומית, יש טעם בשבילך למצווה. אתה בעל רגישות אוניברסלית, יש טעם למצווה בשבילך. זה נכון לגבי כל המצוות. אלא שיש מצוות ששמרו על טעמן הלאומי, ויש כאלה שלא. למשל, יש שתי מצוות שהן חוק של הכנסת, והן מקובלות על כולם. על כולם. א', שהשפה הרשמית של מדינת ישראל היא עברית. זה דבר מוזר מאוד, כי הרי זו מצווה לדבר עברית. אז איך הסכימו לכפייה הדתית הזאת? דבר נוסף, יום השביתה מעסקים זה יום השבת. לא יום ראשון, כמו בעולם הנאור, אלא ביום השבת. מדוע אתה עושה דבר שמבדיל אותך מהקהילה הבינלאומית הנאורה? איך אתה מסכים? צריך לעשות איסור עסקים, שביתה מעסקים ביום ראשון, כמו בניו יורק. אז למה זה בשבת? מה יגידו שונאי תורה שבתוכנו? למה הם מסכימים לשני החוקים האלה? יגידו, כי זה לא עניין דתי, זה עניין לאומי. העברית היא השפה של העם היהודי, והשבת זה יום המנוחה של העם היהודי. ולכן אל תערב לי את זה עם עניינים דתיים, זה לא קשור לדתיים בכלל. כן, האמת היא שכל המצוות זה ככה. עכשיו, יש מצוות שבדיוק עומדות על הגבול. למשל, יש חוק במדינת ישראל, חוק החזיר. נכון? אסור לגדל, כמובן בהגבלות מסוימות של האיסור הזה, אבל אסור לגדל בקרקע מדינת ישראל חזירים. אסור. עכשיו, חוק החזיר עבר. יש חוק כזה והוא מקובל. אף אחד לא חושב לבטל אותו. מדוע אין חוק השפן? הרי אסור לאכול שפן בדיוק באותה מידה שאסור לאכול חזיר. למה? כי בתודעה הישראלית, התודעה ההיסטורית של עם ישראל, החזיר הוא משמעותי. היהודי זה מי שלא אוכל חזיר, לא מי שלא אוכל שפן. כן? וזוכרים את גזרות אנטיוכוס שהכריחו יהודים לאכול חזיר, לא הכריחו אותם לאכול שפן. אז הדבר הזה הוא בעצם, זה אפשר מצווה הייתה פולחנית כמעט, שהצליחה להחזיק אצל רוב היהודים. כן, אז יש, אפשר לומר שבכל המצוות כולן, אם היו נוטים את הדעת על כך, היה נשמר בהם טעמן הלאומי, ואולי היום כבר לאומי לא מספיק, אלא טעמן האוניברסלי, ואז ממילא לא היה ויכוח בין הדתיים לבין הלאומיים לגבי קיום מצוות או אי קיומן. יש עוד נקודה מעניינת, יש ארץ לעם היהודי. מהי ארצו? ארץ ישראל, נכון? מי חושב ככה? הדתיים או החילונים? החילונים חושבים ככה. כשהייתה הצעת אוגנדה בהסתדרות הציונית, תמכו בזה הדתיים, התנגדו לזה החילונים. כן, הדתיים היו בעד הצעת אוגנדה, והסיבה היא פשוטה. הם אמרו, תראו, אין לנו ארץ ישראל, לא נורא, יש לנו תורה בינתיים. החילונים אמרו, תורה אין לנו, אז מה אתם משאירים לנו מהיהדות? אתם לוקחים את ארץ ישראל, כבר לא שווה, אז זה לא נשאר כלום. לכן התנגדו. כן.
מה עם התודעה של האלוקות? זאת אומרת, מי שסובב כמו התודעה הלאומית בצורה...
כן, הכנענים למשל. התנועה הכנענית. סופרים עמוס קינן ועוד כמה חבר'ה כאלה. שהם סברו שיש תודעה לאומית ישראלית, והתודעה האלוהית היא גם כן לאומית. כן? כתבו על זה שירה אפילו וכו'. כן. לא, ודאי שלא יכירו בנותן התורה כפי שהדתיים תופסים את זה. כן? הם תפסו את נותן התורה בתור הרוח הלאומית. בן גוריון היה בכיוון הזה. והנחיל לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. נכון? ככה הוא אמר. זאת אומרת, מה זה ספר הספרים הנצחי? זה אמירה אלוהית, נכון קצת? אבל לא מנוסחת בסגנון דתי. כן, מה?
איך השמירה על החזיר זה משהו לאומי?
כי היהודים נחשבים לעם שלא אוכל חזיר. זה איך שהם נתפסים בעולם. למשל, יצא לי פעם לנסוע במטוס, אל תגלו לאף אחד, כן? של חברת לופטהנזה. אל תגלו. כן, אז הם הודיעו ברמקול שבטיסה זו אנחנו לא מגישים חזיר. מתל אביב לפרנקפורט. זה לא מגישים חזיר. לא שמגישים כשר. אבל מתוך כבוד לעם היהודי, לא מגישים חזיר. כן? זה עניין שנחקק מימי החשמונאים בעצם. זה נשאר אצל. ואצלם גם. טוב, כן. לכן הרבה יהודים שלא אוכלים כשר, יגידו, אבל חזיר אני לא אוכל. כן, מה אתה אומר?
יש לך תפיסה לאומית, זה דבר שהוא מכיר בעצם, שהוא כאילו, נכון, זה מאוד
מתפוגד מהר, אם
אין את זה, זה לא משהו אמיתי.
הזהות הלאומית חוללה את הציונות ואת מדינת ישראל, זה בכל זאת משהו, לא? איך זה קרה? זה מאוד קשה להבין. אבל, לא, באמת, קשה מאוד להבין, אבל זה נתון. כלומר, התודעה הלאומית איננה דווקא דבר שכלי. היא דבר שברגש, היא דבר שבתודעה. וזה מספיק חזק, להחזיק מעמד. כן. טוב. לדתיים יש קושי עם זה, אני מסכים. אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. הוא לא שואל את הדתיים מסכימים, לא מסכימים. בא לכם לאומיות או לא? זה לא... כן. איפה היינו? אז כל זה היה בגלל טעמי המצוות. אז לפי זה, יוצא שצריך לעבוד הרבה היום על טעמי המצוות. לברר את ערכם הלאומי, ואולי אפילו את ערכם האוניברסלי, וייתכן היום שצריך לברר את ערכם הקוסמי. כן? מה? דלאי למה. מה אתה מתכוון? וואי, זה יפה, ראשי תיבות מעניינים. דתי, לאומי, אוניברסלי, יקומי. וואי, אני קונה את זה, תשמע רעיון יפה. טוב. אתה יודע שיש זכויות שמורות על המיוחד וכו'. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לחטא. והנה, נצטווינו להתעטר באיתור זה כל הימים. חוץ מימי הקודש. כן? לא מניחים תפילין בשבת וימים טובים. שהם עצמם באות לישראל, ומצידם מתעטרים ישראל ביתוריהם בלי השתדלות אחר. כלומר, בשבת נשאל אותך, הנחת תפילין? בוודאי. איך הנחת תפילין? שמרתי שבת. זה נקרא הנחת תפילין אצלי. יש הערה מיוחדת. זה אומר אגב שלפי זה, לאותה מצווה יכולות להיות הופעות שונות. למשל, כתוב שהאבות קיימו מצוות. איך הם קיימו מצוות? ודאי לא קיימו מצוות כמונו. אבל הם קיימו את אותן המצוות באופן אחר. בהופעה אחרת. כן? למשל, איך זה, הזוהר אומר בפורש, איך יעקב אבינו הניח תפילין? זה המקלות המקולפות שהוא זרק לתוך שיקתות המים. זה הנחת תפילין של יעקב אבינו. היום בחור ישיבה תיכונית בתפילת שחרית תופס אותו הרם, הרם שלו, כשהוא מקלף מקלות וזורק למים. אומר, מה זה? אני מניח תפילין. כן, ברור שזה לא יעבוד, כן? אז מה שאומר, והנה הצטווינו להתעטר ביתור זה כל הימים, חוץ מהקודש, הם עצמם עוד לישראל, למה זה לא? כי אנחנו לא אהבות. זאת אומרת, יש דברים, התנהגויות של אהבות, שאצלנו לובשות לבושים אחרים.
כי אנחנו השתננו, כי העולם
השתנה. משהו השתנה. העולם, אנחנו, מה זה משנה? אנחנו לא אבות ישראל, אנחנו בני ישראל. אבל הכל מתחיל מהתנהגויות של אהבות. למשל, מדוע אנחנו מניחים, מדוע אנחנו שוחטים את קורבן פסח? קורבן שוחטים קורבן פסח, כי יצחק אבינו עשה את זה. נכון? ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, מביא לו שני גדיי עיזים. זקן אחד צריך שני גדיים, תגיד. אני עשירית גדי קשה לי לאכול. הוא אוכל שני גדיים. אחד קורבן פסח, אחד קורבן חגיגה. בסדר? בגלל זה, אחר כך, בני ישראל, כשהם יוצאים ממצרים, גם הם, בזמן הזה, שוחטים את הפסח. בסדר? אבל זה מתחיל מהאבות. בסדר? עכשיו, תשאל את יצחק אבינו, תגיד, אתה יצאת ממצרים? איזה מצרים ואיזה יציאה. אני אוכל עכשיו גדיים, כן? אבל אצלו, אכילת הגדי היא כל כך מקודשת, שהיא אחר כך הופכת להיות אצלנו. או כמו שהיה כתוב, היצא יצחק לסוח בשדה. תיקן תפילת מנחה. נו, באמת. אמר פתח אליהו ולשם ייחוד. אמר, בנוסח אשכנז, נוסח ספרד. אמר ויקרב משיחי, לא אמר ויקרב משיחי. איפה היה המניין שלו? כן? ואיך הוא עבר לפני הטבע? מה, הוא לא היה נשוי אז, וכולי. ויצא, כן. גיצור, ברור שיצחק אבינו יוצא לשדה, הוא יוצא לסוח בשדה, זה פעולה מיסטית כמעט, זה טיול עליון. הטיול העליון שלו הופך אצלנו לתפילת מנחה. שתיקן יצחק אבינו עליו השלום עם כל המצוות הגלולות בה. מובן? אז זה דורש לימוד, כן? אז הרב קוק בעולת ראייה מסביר את זה. בענייני תפילה שם.
יש קשר בין כל המעשים של האבות למעשים?
יש קשר, ודאי, אבל זה לא אותו הדבר.
כן.
זה כמו, זה הרבה דברים משתנים, זה כמו שלמשל, זה הקשר בין השורשים של הצמח לבין הפירות של הצמח. השורש נושא בתוכו את הפרי, אבל אין לו אותו טעם. ברור. אז, והנה, אז זה עבודה גדולה שצריך לעשות, לראות איך כל המצוות כולן משתלשלות מהתנהגות האבות. יש על זה מקום אחד שהתורה גילתה. נכון? גילוי מילתה. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיל אנשי אשר בכף הירך, כי נגע בכף ירך יעקב באבקו אמו. אז זה השורש של מצוות איסור גיד אנשי. כלומר, רצתה התורה לספר לנו. היא סיפרה לנו על מצווה אחת את טעמה, כדי ללמד אותנו בניין אב לכל המצוות כולן, שמשתלשלות ממעשים שקרו לאבות. בסדר? אז עכשיו כמה מצוות נשאר לנו לברר? 600? 12. אחת כבר אנחנו יודעים. עוד 612 מצוות להסביר כיצד הם משתלשל מן האבות. אה? נכון, אז כל זה צריך למצוא. כן, כן, הכל. 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 כן. כי אנחנו צריכים להבין למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. אז זה מעשים מגיעים. כי אבות הם שורשי הזהות שלנו. למשל, אם התורה כל כך מחמירה במי שמוכר את אחיו, אז אם אתה לא מבין מאיפה זה התחיל, אז קשה לך להבין את החומרה. התורה אומרת, הוא מת הגנב ההוא. אבל אם אתה מכיר את הסיפור של יוסף ואחיו, אז אתה מבין לאן זה מביא. מביא גלות. לכן התורה החמירה בזה. עכשיו, זה שהתורה החמירה זה לא רק שיש תקדים. התקדים הזה מראה שיש משהו מקולקל אצלנו. אנחנו מסוגלים למכור את אחינו. אז צריך בשביל זה תגובה חריפה. בסדר? דוגמה. טוב, והנה נצטבינו, אז אם כן עכשיו יש לך כבר שתי מצוות שהוסברו, נשאר לנו? 611.
קורבן פסח אנחנו...
קורבן פסח, הנה כבר, זה 610. וואי, זה הולך מהר, ככה. תראה מה שחשבתי. טוב, גם תפילין אנחנו יודעים. יעקב אבינו עם המקלות. אז זה כבר שנו 609. פי, כלום. לא, זה לא הסברנו עדיין. טוב, בסדר. אגב, מה פירוש הדבר הזה שאברהם אבינו עשה עירובי תחומין? איך הוא עשה עירובים? מסביר הרשב"ץ בספר מגן אבות שאברהם פשוט ייחד את העולם, נכון? אז זה בדיוק מה שעושה העירוב, הוא מאחד. לכן דווקא זה יוחס לאברהם אבינו. יאללה, עוד... לא, אבל עירוב זה לא דאורייתא. טוב. והנה נצטווינו להתעתר בעיתור זה כל הימים, חוץ ממי הקודש, הם עצמם אות לישראל, ומצידם מתעתרים ישראל בעיתוריהם בלי השתדלות אחר. מה שאין כן שאר הימים, שאי אפשר להשיג העיתורים אלא בהשתדלות הזה. כן, יש ימים שמסוגלים, יש להם הערה מיוחדת. למשל, בשבת, מה קורה? בשבת יש נשמה יתרה, נכון? זה התפילין. עכשיו, מה זה נשמה יתרה? מה מסביר רשי? לא יודעים מה רשי מסביר, מה זה נשמה יתרה? יש יותר מקום לאכול. ככה אומר רשי. במסכת ביצה, אוכלים יותר, כי יש יותר נשמה, אפשר לאכול יותר. מוצאי שבת יוצא את הנשמה יתרה, נשאר האוכל. כן? זה הדיקי של מוצאי שבת. עכשיו, אז זה לא, מה זאת אומרת שיש אפשר, יותר אפשרות לאכול? לאכול זה דבר שצריך זהירות, נכון? הרי זהירות, האכילה זה דבר בהמי. אז אומרים לאדם, תמעט, אל תעשי יותר מדי, ענייני רשות, נכון, זה מותר, אבל אל תגזים, אתה נבראת בשביל דברים יותר נעלים, אז אל תאכל עכשיו. בשבת, כמה שאתה אוכל יותר, יותר מצווה. מה מאפשר, כאילו שאני אדם קדוש, אדם קדוש זה טוב שהוא אוכל, אבל מה, כל אחד מישראל הוא קדוש? כן, בשבת כל אחד מישראל הוא קדוש מצד סגולת הזמן. לכן, כל אחד, אפילו הפשוט שבישראל, זוכה על ידי השבת למדרגה שביום חול צריך להיות קדוש כדי להגיע אליה. לכן אמרו חכמים, שתלמיד חכם נקרא שבת. טוב. כמו שבהכרה של החכם הזה, הוא נמצא ביום שבת תמיד. את מה? סגולת הבטן. נכון, יש איזה נס. נס בשבת? לא, אבל על זה אתה אומר, רצה ואכל יצאנו. מה זה ואכל יצאנו? לרפא אותנו. כי אכילה יתרה זה מזיק. במיוחד יש מסירות נפש מיוחדת מאוד, זה ליהודים שאוכלים סעודה שלישית בחורף. שזה מסירות נפש אין כמוה. טוב, מה שאין כן שאר הימים, שאי אפשר להשיג העיתורים אלא בהשתדלות הזה. עיתורים, משון עטרה על הראש, כן? כתר. וגם אחר ההשתדלות עצמו, אין מעלת העיתור המושג בו כמעלת העיתור הנמשך מאליו בימי הקודש, אלא פחות ממנו הרבה. כלומר, דבר שתלוי בהשתדלותי הוא פחות מדבר שלא תלוי בהשתדלותי. יש ביטוי כזה שנאנס ולא עשה מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, נכון? מה זה הכאילו הזה? כאילו אומרים שזה פחות טוב, נכון? זה כמו שאמרו, מי שאוכל בסעודת פדיון הבן, אז זה כאילו התענה 84 תעניות. אז שמעתי מקובל שהסביר שזה למי שיש לו כאילו עבירות. כן. אז זה כאילו, כן. אבל אם ניקח את זה ברצינות, יש סיפור כזה על אחד הצדיקים שהייתה לו מצווה מן המצוות שהוא היה מחבב אותה במיוחד והיה מצטער הרבה כדי לעשות אותה. הוא מאדר בה עידורים רבים ומוציא עליה הרבה ממון. יום אחד קרה מה שקרה, לא יכול היה לקיים את המצווה. ואז הוא שמח שמחה גדולה. שאלו אותו למה אתה שמח, הרי אותה מצווה שאתה כל כך רוצה לקיימה או אתה מצטער בעשייתה אינך יכול לעשות. הוא אמר, כשאני עושה את המצווה, הערך של המצווה זה לפי ההשקעה שלי בה. אבל עכשיו שאני אנוס מלעשות את המצווה, מעלה עליי כתוב כאילו הוא עשה. הקדוש ברוך הוא עשה אותה. הוא עושה את זה הרבה יותר טוב ממני. לכן יש לו שמחה גדולה. אז זה מה שאומר כאן, שגם אחר ההשתדלות עצמו אין מעלת העיתור המושג בו, כמעלת העיתור הנמשך מאליו בימי הקודש. כלומר, שבת זה יותר גדול מהנחת תפילין. אלא פחות ממנו הרבה. אומנם הדברים כולם, בכל גבוליהם, שוערים מן החוכמה העליונה, כפי משהו היותר נאות. עכשיו הוא חוזר לנושא של התפילין. והנה, אחר היות האדם מצוין, בציצית ומעוטר בתפילין, נתקנו לו סדרי התפילה לתקן כפי המצטרך. והכוונה בכלל להעמיד הבריאה כולה, כל העולמות, במצב הראוי שיושפע בהם השפע העליון, ולהמשיך השפע מלפניו יתברך עליהם כפי המצטרך. כלומר, כל ההכנות האלה יוצרות כלי. בכלי הזה יכול לבוא השפע העליון, שהוא מעל כל העולמות, ולהשפיע בכל העולמות. יוצא שאדם לכאורה עושה פעולה שהיא פשוטה ביותר, לפחות מבחינה פיזיקלית, לא נראה שהשתנה פה הרבה, והוא שינה את כל ההוויה כולה. מצד מה? מצד פנימיותה של ההוויה, לא מצד הגלוי שלה. ואולם, עכשיו זה מכן מעלת התפילה, ואולם כלל התפילה מתחלק לארבעה חלקים. מכאן שזה לא צהל. ובצהל כל דבר מתחלק, כידוע, לשלושה חלקים. ואולם כלל התפילה מתחלק לארבעה חלקים, הראשון הקורבנות, השני פסוקי דזמרה, השלישי קריאת שמע וברכותיה, הרביעי התפילה ומה שלאחריה. זה ארבעה הראשונים. אחר כך יש עוד שלושה אחרונים, שזה באותו סדר יורד. זאת אומרת, יש אם כן, הדבר הראשון שאדם עושה כשהוא מתפלל, הוא אומר קורבנות. כידוע. עכשיו, יש בזה בעיה, יש הפרש בזה בין אחינו הספרדים לבין אחינו האשכנזים. אחינו האשכנזים, בנושא הזה הם יותר מתוקנים מאחינו הספרדים. הם אומרים קורבנות בינם לבין עצמם, בבית, בדרך. ואילו הספרדים הם חשודים שהם אינם רוצים לומר קורבנות, לכן מכריחים אותם לומר אותם בבית הכנסת. בסופו של דבר כולם אומרים קורבנות, גם הספרדים גם אשכנזים. רק שיצא הספרדים צריך לדחוף אותם יותר. ולכן הם אומרים את זה בבית הכנסת. עכשיו, השאלה היא למה זה כזה חשוב? לכאורה זה רשימה של כל מיני מעשים, עושים ככה, עושים ככה, נשלמה פרים שפתנו. קודם כל, בגלל שחסר לנו הקורבנות. אבל יש פה נקודה נוספת. יש בתלמוד שאלה גדולה, מתוך איזו גישה נכנסים להתפלל. מה זה השאלה הזאת? זו שאלה, מהי החוויה הדתית? ונאמר, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, והתלמוד שואל את עצמו, מהו הכובד ראש הזה? אין עומדים להתפלל אלא מתוך... בסדר, אבל מהו הכובד ראש? אגב, זה חשוב מאוד, כי אין עומדים, זה לשון איסור, נכון? לא כתוב עומדים להתפלל מתוך כובד ראש, אלא אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. זאת אומרת, אם לא הגעתי לחוויה הנדרשת, אסור לי להתפלל. למה אסור? אכפת. אני אתפלל גם בלי כובד ראש, מה קרה? אני צריך להתפלל, לא? אלא יש סכנה שהאדם יסבור שהוא עומד לפני השם, כשבאמת הוא לא. אתה חושב שאתה עומד לפני השם? מה פתאום, אתה לא עומד לפני השם. יש לך תסביכים, יש לך כל מיני דמיונות, כל מיני חוויות, אסתטיות, חרדות, לא יודע מה. ואתה קורא לזה לעמוד לפני השם. מבקרי הדת יאמרו, בצדק, אל תספר לי קשקושים, לך לפסיכולוג. הרי מה אני עושה אצל הפסיכולוג? מתוודא. נו בסדר, אז למה אתה צריך לעשות את זה בבית הכנסת? טוב, בית הכנסת זה יותר זול. אבל בסופו של דבר זו תופעה פסיכולוגית. או יש מה שנקרא חוויה אסתטית. כן? יש בתפילה ממד אסתטי, תלוי לפי איזה נוסח, איזה בית כנסת וכו', אבל יש צד טקסי ששווה את הלב, פיוטים ועמידה, זה עושה לאדם את זה. בסדר, אז אתה יכול גם ללכת למוזיאון או לקונצרט ולחוות חוויה מעין זו. למה אתה קורא לחוויה הזאת שאתה עובר עמידה לפני האלוהים? זו חוויה אסתטית. או נגיד, לא, התפללתי כי צר לי, כואב לי. כואב לך? בסדר, אז זה מרירות הנפש. המשוררים גם יש להם מרירות הנפש. אז למה אתה אומר שאתה עומד לפני האלוהים? אז באמת הגמרא מתחבטת בדבר הזה. יש שם סוגיה שלמה במסכת ברכות, פעם למדנו את זה. נסברתי את זה גם בספר ואני תפילה, על פי הרב אשכנזי, הבעיה היא שהאדם לפעמים סבור, ולפעמים זה נכון לכמה יחידי סגולה, שהרגשות שלו הם רגשות שמעמידות אותו לפני האלוה, אבל לרוב בני האדם צריך אינדיקציה ברורה, והגמרא מגיעה בסוף למסקנה. היא אומרת שנאמר, עבדו את השם ביראה, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. והגמרא מביאה, במקום גילה, שם תהא רעדה. מה זאת אומרת? זאת אומרת לפי זה שהחוויה שמתוכה אני מתפלל, היא חוויה של חיבור בין שתי החוויות, בין שני רגשות, גילה ורעדה. וזה רגשות הופכיים. כשאני בגילה אני לא ברעדה, כשאני ברעדה אני לא בגילה. איך אפשר להיות גם בגילה וגם ברעדה? זה אפשרי רק כשאתה עומד לפני הבורא. למה? כי כשאני עומד לפני הבורא, אני פוגש את מקור החיים שלי. זה מי שנותן לי את החיים. בסופו של דבר, חיי באים מאת השם. אז כשאני פוגש את השם, אני שמח מאוד, כי מי לא ישמח לפגוש את עצמו. אבל אם אני עומד לפני השם, אני גם עומד בדין. אני עומד למשפט, האם אני מתאים למה שהבורא מצפה ממני? כשבראתי אותך, רציתי ממך X ועשית Y. אז זה בעיה. אז אני עומד ברעדה. אז הגילה והרעדה נפגשים. במקום שבו יש גם גילה וגם רעדה, אני יודע שלפני הבורא אני עומד. כל שאר החוויות שיש לי בעולם, בדרך כלל הגילה דוחה את הרעדה והרעדה את הגילה. עכשיו, למה אני מספר לכם את כל זה? כדי להבין את חלקי התפילה שאנחנו מדברים עליהם. אני אומר קורבנות. למה אני אומר קורבנות? כי אני מודע לרע שבעולם, ושהרע הזה צריך טיפול, צריך קורבן. צריך הקרבה כדי לתקן את זה. אז אם כן, הקורבנות באים מתוך יראה. אחר כך אני אומר פסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה, זה יופי. שמי השמיים, המים שם על השמיים, אש וברד, שלג וכיתור, רוח שערה עושה דברו, איזה יופי, שבחי ירושלים את השם, אז ישיר משה, וואו, יפה, גילה. הפוך לגמרי. מתוך כך אני יכול לאחד בין שתי העקרות, להגיע לקריאת שמה, מתוך כך להתפלל. כן, מה אתה רצית? טוב. אז מה שאומר כאן, הרמח"ל, הקורבנות, הכוונה בהן בכלל, הוא לטהר העולם כולו. ולהסיר ממנו כל משהו עיכוב ומניע אל ביאת השפע העליון בו. הרי הנושא של התפילה, הרי תלית ותפילין זה כדי שאני אהיה מתוקן ומקודש. מתוקן על ידי הציצית, מקודש על ידי התפילין. בסדר. אבל עכשיו אני רוצה לטפל בעולם. אז קודם כל, להסיר מן העולם את הרע. זה הקורבנות. כן, מה אתה רוצה?
הדיון בגמרא זה לגבי התפילה עצמה, כלומר, תפילת עמידה או לגבי כל השחרים?
בגמרא, במשנה, המילה תפילה מציינת את העמידה בלבד.
אז הדיון שם הוא לגבי עמידה.
נכון, אין עומדין להתפלל.
כן. אז בעצם כל הקורבנות וכולי ו...
זה כדי להגיע לגילוי וירדה.
זה הכנות להגיע לגילוי
וירדה.
נו. אז חלק מהעניין של לעמוד רגליים צמודות, שזה כמו רגיל אחת,
כל זה בעמידה.
גילו
לאדם? זה אני לא יודע. לא יודע, זה כדי לעמוד. כן? עכשיו, מתי אדם עומד? מתי יש מעמד שאדם צריך לעמוד? במשפט. כשאדם נשפט, הוא עומד. ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם. זאת אומרת, זה המשמעות של להתפלל, משון פלילים. אני עומד למשפט. מתפלל, אני שופט את עצמי. כן. טוב, הקורבנות, הכוונה בהם בכלל, הוא לטהר העולם כולו. ולהסיר ממנו כל מה שהוא עיכוב ומניע אל ביאת השפע העליון בו. פסוקי דזמרה, הכוונה בהם בכלל, לגלות אור פניו יתברך על ידי התהילות, שאנו מעללים בו ומספרים בשפחו. זאת אומרת, זה גילוי הפנים, זה הפוך מאשר הקורבנות. הקורבנות זה סור מרע. פסוקי דזמרה, עשה טוב. שזה עניין תלאו הבור יתברך במעשה הזה, דהיינו בהילול לפניו, והוא עניין הבוחר בשירי זמרה. יש הבחנה בין שירי לבין זמרה, רב קוק בעולת ראייה, דן בזה. שהשירה זה החיבור הפנימי, הזמרה זה האסתטיקה החיצונית. לכן אם יש שירים, יש מקום לזמרה. אם אין שירים, אין מקום לזמרה. דוד נענש על זה שקרא לדברי תורה, זמירות שנאמר, זמירות היו לי חוקיך. נכון? אז זה הדבר השני. קריאת שמה וביכותיה, דבר השלישי. כבר בערנו עניינם בכלל. כן, הרי זה הוא כבר הסביר, משום מה הוא יחזור על זה. ומלבד מה שבערנו, נכלל בהם עוד עניין אחר. מה שבערנו זה שקריאת שמה וביכותיה, לגלות את הייחוד ולאחד את העולם, נכון? שיש עוד עניין אחר, והוא. כי סדרי כוננות הבריאה והשתלשלותה כבר בערנו בחלק הראשון. שאולם הנבראים כולם משתלשלים ובאים מדרגה אחר מדרגה מן הכוחות השורשיים עד הגשמיים. ואולם גזרה חוכמה עליונה שלהיות הנבראים כולם מקבלים השפע מלפניו יתברך, יהיו תחילה מתקשרים זה בזה מלמטה למעלה. התחתונים בעליונים מהם. הרי זה דבר מוזר. אמרנו שמשל בתפילין שהשפע חל על המוח ואחר כך על הלב. אז למה מניחים תפילין של יד לפני תפילין של ראש? היה צריך להיות הפוך, נכון? תפילין של ראש, אז תפילין של יד. אלא שגזרה החוכמה שהתחתונים יתקשרו בעליונים תחילה. למה? כי זה יותר קשה. זאת אומרת, צריך קודם כל, אם רוצים להגיע להכללה, צריך להגיע עד הקצוות. אז הקצוות זה למטה. יהיו תחילה מתקשרים זה בזה מלמטה למעלה, התחתונים בעליונים מהם, והעליונים בעליונים יותר, וכן על דרך זה עד הכוחות השורשיים, והם יתעלו בו יתברך ויושפע להם שפרו, ואחר כך יתפשט השפע מלמעלה למטה, בכל מדרגות המריע הקרוי, וישוב ויתייצבו כולם על מדרגותיהם לפה עולם, כפי מה שסודר להם. ואולם, הבירכות האלה של קריאת שמע סודרו על פי הרזים האלה. ובאותו השבח וההילול מתעלות מדרגות הבריאה מלמטה למעלה, עד יתקשר הכל במדרגה יותר עליונה, ואז נקשר הכל ונתלה באורו יתברך, ונמשך השפע לכל הבירויים, והוא מה שנעשה בתפילת 18. זאת אומרת, בעמידה הכל עולה עד השורש, בקריאת שמע הכל עולה עד השורש, בעמידה הכל יורד מן השורש. לכן אומרים, המילה פותחת את העמידה זה ברוך. מסביר, בעל נפש החיים, מקור הברכות. זה מה תגידו, מה איזה מין, אתה עושה עלינו בלוף, הרי גם בירקות קריאת שמע כתוב ברוך. נכון? מה? גם ברוך שאמר, אז מה אתה אומר שרק בעמידה? נכון? זה קושי עליי, אני מקשה. כן. כן, אז תשובה היא שזה לא אותו דבר. איך? לא יודע. טוב, והנה, כן, אז זה הסדר של התפילות, מגיע עד קריאת שמע, ומקריאת שמע מגיע אחר כך לתפילת העמידה. טוב, אחר כך זה כבר מתחיל להיות מסובך יותר, כי זה הביאור של תפילת העמידה, ומספיק דברים אמרנו להיום. שלום.